עוסקים ביחד, בעזרת השם, בהכנה לפורים. דרך סיפורים של רבי נחמן שקשורים בתחפושות. שקשורים בהתחפשויות, בלבושים שאדם לובש ומנסה להתחפש. זה הוא, זה לא הוא. כי בעצם מתברר שתחפושת זה עניין רציני. זה לא עניין, דווקא קל, אלא עניין רציני. אמור לי למה אתה מתחפש, ואומר לך מה אתה וכו' וכו'. אז התלבטתי בין שני סיפורים, בין מעשה מביטחון לבין מעשה מחוזה בכוכבים. בסוף נפל הפור על חוזה בכוכבים, וננסה ללמוד אותו ביחד. הסיפור הזה יש לו רובד, נקרא לזה רובד לכאורה פשוט, פשט, אבל אנחנו טיפה ננסה למשש אותו קצת יותר מבפנים ולראות מה קורה כאן. הטענה המרכזית שננסה ככה לטעום במשך הסיפור זה שיש בתחפושת שאדם מתחפש משהו שבעצם איזה נקודה אמיתית שקיימת בתוכנו וששווה לקחת אותה, בסדר? אז בואו נראה. מעשה מחוזה בכוכבים. הכותרת היא פשוט ציטוט של השורה, הסיפור הזה הוא לא, אין לו כותרת. מעשה מחוזה בכוכבים הנקרא וירוש ביט, שפעם בא לעיר אחת והלכו אליו כל תושבי העיר, כל אחד לשאלו עצה על מצוקתו ומכאוביו. באותה עיר דר אני מרוד וירא שמיים, שישב כל ימיו רק על התורה והעבודה. ואחר שהתפרסם שמו של זה החוזה בכוכבים וישועותיו ועצותיו, הפצירה בו זוגתו שילך גם הוא לזה החוזה, ואולי ייעץ לו איזו עצה טובה שיוכלו להיגאל מעניותם הקשה והמרה. ומחמת שהיה ירא שמיים ובעל אמונה, לא שמע אל כלל כלל וכלל. ולמחר שהציקה לו עד מאוד, לא עמד כנגדה. רצה, לא רצה, ובכל זאת הלך. בלשון זה אמר רבנו ז"ל בסיפורו מעשה זה, יגיבלת נשגיבלת ונפרת גיגן גן. הלך. אמר לו החוזה, מזלך יאיר לך כשתתעסק בגניבה. ידיעה כזאת. הוא ברח ממנו והלך לבית המדרש ללמוד כסדרו. כשבא לביתו שאל אותו זוגתו, מה אמר לך החוזה? ענה לה כלום. באמצע אוכלו פרץ לפתע בצחוק רם. אמרה לו זוגתו, בוודאי אמר לך החוזה איזה דבר, אולם אינך רוצה לגלות לי הדבר. והציקה לו מאוד, רצה לו רצה, ובכל זאת אמר לה. יגיבלת שגיבלת וכו'. וגילה לה מה שיעץ לו החוזה. והזדעזעה מזה שיעץ החוזה לבעלה החסיד דבר משונה כזה. והלך כרגלו, כמנהגו, שוב לבית המדרש, ללמוד ולעסוק בעבודת השם. אחר זמן, מה, הציק להם הרעב מאוד. פנתה אליו זוגתו ואמרה לו, הייתי מוכנה כבר שתעסוק אף בגניבה, ולא נחיה ברעב מציק כזה. וכך מיום ליום הציקה לו יותר ויותר שילך לגנוב, אך פעם אחת לכדי חיותם ממש. רצה, לא רצה, ובכל זאת, הלך. והתיישב בדעתו שיות שאין לו ברירה ובני ביתו מוטלים ברעב, ילך ויגנוב מהעשיר הגדול שבעיר, אך סך מעט כדי חיותו ממש, והלך לבית מסחרו ומצא את השומרים ישנים, ולא שאל אותו שום אדם למעשיו כלום, ונכנס מחדר לחדר עד שהגיע לקופת הכסף, ולקח סך מעט מאוד, והביאו ונתנו לזוגתו, ואמר לה, ראי שמיליתי הפעם את רצונך, כי לא ישוב ויעשה מעשה גניבה כזו. עברו שוב כמה ימים וחזר הרעב להציק להם, הפצירה בזוגתו, ושוב ושוב, שיחזור רק עוד פעם אחת על מעשהו. רצה, לא רצה, ובכל זאת, הלך. והצליח שוב במעשה גניבתו, וכך חזר על עצמו הדבר כמה וכמה פעמים. ונעשה רעש בעיר, שנמצא גנב מופלא, שגונב ולוקח לעצמו כאמסך מעט בלבד. הוא מצליח לגנוב כרצונו ואינו נתפס, והיה הדבר המפליא גם בין הגנבים. שאין חבורת הגנבים מכירים את זה הגנב, כי חפצו הגנבים להכניסו לחבורתם. והחליטו לעקוב אחריו עד שהתפסו, ומחמת שגם גם לגנבים היה מזל טוב של גניבה, תפסו. ונפלא בעיניהם בראותו אותו והתיידדו והתחברו עמו. יום אחד באו אליו הגנבים ואמרו לו שיות שנמצא בבית המלך בגדים יקרים מאוד שקבועים בו אבנים טובות ומרגליות. ואם יגנבו, התעשרו מאוד. וכבר זמן רב מתכוננים הם עלי גונבם, אולם אין ביכולתם לרוב השמירה הגדולה ששומרים עליהם בבית המלך. ומחמת שכוחו גדול ורב בגניבה, על כן ילכו ויכנס לגונבם. רצה, לא רצה, ובכל זאת הלך. ונכנס לבית המלך, וכפי מזלתו והצליח לגונבם, כשיצא לחוץ עם הבגדים למוסרם לחבורת הגנבים, החלו לריב ביניהם. כי בבואם להתחלק ברכוש, טען כל צד שמגיע לו חלק רב מחברו. הגנבים טענו שהם שגילו לו מהבגדים העיקרים הנמצאים בבית המלך, ועל כן מגיע להם חלק הגדול. והוא טען שאילולא הוא, שמזלו שפר עליו, לא היו משיגים את הבגדים. והוא אשר סיכן עצמו להיכנס ולגונב בבית המלך. ועל כן מגיע לו חלק הגדול. לא ידעו להשיט יצאת שהחליט ואמר להם, היות והמלך הוא חכם גדול, אכנס אליו שוב. וישאלו שאלה זו. התפלו חבריו הגנבים ואומרו לו, וכי ייתכן שאתה בעצמך תשאל שאלה את המלך? ענה ואמר להם, והרי למלך יש מספר סיפורים קבוע, שבכל עת שתדעת שנתו מתרדותיו הרבות, מספרו לו איזה סיפור עד שירדם. ועל ידו הצליח בדבר. ובכן למחרת הלך וזעזע את תת המלך עד שנאור המלך, ופנה תכף המלך למספר שיספר לו המעשה. המספר עצמו ישן, ולקח הוא את תפקיד המספר. וסיפר את סיפורו למלך באופן אחר. ובסיום המעשה שאלו מה דעתו בכגון זה. ענה המלך בכעס, מה השאלה? בוודאי מגיע החלק הגדול לזה הגנב בר מזל. כי במזלו הטוב הצליח להוציאו מבית המלך. לאחר זמן נודע בית המלך מגניבה זו, ונעשה רעש איך נכנס אחד לבית האוצר והצליח לגנוב את הבגדים העיקריים, והפליא הדבר את המלך ביותר. כי נזכר בשאלה זו שנשאל ומה שאלה הוא על עצמו על שאלה כזו, והשתומם בדבר עד שפרסם בחוצות העיר שמבטיח לגנב זה שבאם יבוא הגנב ויתראה לפניו, לא יעשה לו המלך שום דבר. כי חפץ היה המלך לראות גנב מופלא כזה. רצה לו רצה, ובכל זאת הלך. סיפר למלך כל המעשה שלו מאחל ועד כלה. והנה שרי המלוכה והשופטים אמרו למלך, אף הפי שאתה מוותר ומוחל לו, אולם אנו טובים את הדין ממנו. וישבו ודנו בעונשו ופסקו שצריך להנישו בתלייה. כשלקחו אותו לתלייה, ראה מרחוק את החוזה בכוכבים, הולך ונוסע על כתפו שק מלא נעליים קרועות. הנקראים שקרה בהם. פנה לבית צעקר, אלה, איך מוליכים אותי? ולא אתה שיעצתני שמזלי הוא בלהיות גנב. שחק ממנו החוזה ואמר לו, הבטנה בסקי שעל גבי המלא בנעליים קרועות, כי כל כך הרבה נעליים קראתי בהליכתי עד שיכולתי לתופסך ברשתי. כי הוא היה בעל דבר ועצר בעצמו שערב לו לך שלא בפיתויו עד שתפסו וביאו למיטה, ממש רחמנה לצלם. זה הסיפור, סיפור קצר, מובן, נכון? מה? מה זה? הבנת, רק קשה לך איתו. מה לא הבנת? הרגו אותו. ואז הוא, מה, מה שפה, נכון? סיפור, מה? לא הבנתי.
מה שהוא אומר?
החוזה הזה אומר, אני הייתי יצר הרע, אני ניסיתי להכשיל אותך, והצלחתי. מה? כאילו זה כמו משל, תראה את כל הנעליים האלה, זה כל הניסיונות שניסיתי כדי להכשיל אותך, כל הנעליים שהתבלו לי במשך השנים, שאני נוסע להכשיל אותך, ועכשיו הצלחתי לבוא עם איזה עצה מתוחכמת, וכן הצלחתי. כאילו הוא אומר לו... טוב, יש פה הרבה שאלות, לא רק... את לא השאלה היחידה. על פניה מדובר בסיפור... פשוט. כלומר, מכאן בואו ננסה את המדרג הרשעים, אז אפשר להגיד שקודם כל החוזה בכוכבים הוא הכי רשע מכולם, הוא ממש הכשיל אותו. ואשתו גם כן לא יוצאת פה הכי טוב, היא ככה מכשילה אותו וכל זה, ולוחצת עליו ועניינים. והוא מסכן איזה גיבור טרגי כזה. התחיל בתחילה לגנוב כמו רובין הוד מהשירים כדי שיהיה לו מה לאכול, לאט לאט הוא ידרדר, עד שתפסו אותו, הוא תפס את עצמו, הלך אל המלך. המלך כאילו ריחם עליו, אבל השופטים, השרים עשו לו אמבוש כזה, וכו' וכו'. הוא כאילו, אנחנו מסיימים את הסיפור בתחושת רחמים על ה... מה? מה זה? אז מה את אומרת עוד פעם? לא הבנתי. זאת אומרת, אז את אומרת, בכלל, כאילו נראה לך טיפוס כזה הפכפך וכל זה, מגיע לו, כאילו מגיע לו.
לא ידעתי מגיע לו, אבל אם הוא היה באמת יציב, אז אולי נחשב.
לא היה נחשב, זאת אומרת, כאילו. בעולם שלך, אני אומר, כאילו, אנשים יציבים, אין להם, אין מקום לכישלונות.
מתלבט.
בסדר, אני שומע. זאת אומרת, אני קצת ריחמתי עליו, את יותר ככה, זה בסדר. כל אחד עם ה... זה שלו. זה נראה, על פעם זה נראה הסיפור, כן? זה נראה הסיפור. משהו, ויש בזה, כלומר, זה ודאי, ודאי ככה פשט של הסיפור מורה, כלומר, תיזהר, תיזהר, אתה מתחיל באיזה משהו שהוא, זה כאילו סיפור על אובדן שליטה. בוא תיישן, רצה, לא רצה, בסוף יישן. כאילו זה התחיל בסיגריה אחת ונגמר ב4 קופסאות ליום, בוא תיקח, לא משנה, כל, בוא תיקח, כל דבר לא טוב שיש, בוא תיקח סמים, בוא תיקח זה, בוא תיקח... רצה, לא רצה, רצה, לא רצה, רק את זה, רק לצורך פה, רק לצורך שם, רק בגלל החבר, רק פעם אחת. בסוף, דברים יוצאים משליטה, מופעלים לחצים חברתיים כבדים, וגם אם פלוני ירחם עליך, אבל המלך, אבל לידו יש כאלה שהם פחות רחמנים ויותר יותר נוקשים, כאילו, אתם מכירים את ה... יש כל מיני דוחות, חנייה, שכתוב על הדוח, הפקח רשאי לתת דוח, אבל לא רשאי לבטל אותו. הוא לא יכול לבטל, זה לא הוא. אז הפקח אומר, אח שלי, אני מה זה, אני איתך, אתה לא מבין, אני איתך לגמרי, אני, מה אני אגיד לך, אתה צודק 100%, אבל אני לא יכול לבטל, זה... אני יוצרים איזו הפרדה, ואז אתה שולח מכתב לזה, חניתי פה, אשתי ילדה, היה זה, הייתי בל... משתתפים בשמחתך, מזל טוב, מזל טוב, כיף הכנס, כאילו, תשלם את הכנס או שאנחנו... כאילו, הפרדה, מי שנותן את הכנס, זה לא מי שוותר עליו, מי שמוותר עליו, זה לא מי שנותן אותו. אז גם המלך כאן נורא נהנה מכל הסיפור, אבל השופטים, קצת מזכיר את היום שראש הממשלה, או שמי שלא יהיה, נורא נורא רוצים איזה משהו, אבל היועץ המשפטי אומר, אני מצטער, זה לא חוקי. אז כן, ראש הממשלה אומר לשר הביטחון, יכול להגיד לבן אדם, תשמע, נורא רציתי שתהיה רמטכ"ל, אבל מה אני יכול לעשות? לא נותנים לי, כן? או שתאמין לו, או שלא תאמין לו, למלך וכו' וכו'. בסדר? זה הסיפור. ואני דווקא רוצה ללכת בכיוון שאת מציעה. איזה מין טיפוס זה הבן אדם הזה שהוא כזה לא רציני, אדם שלומד תורה, בבית השם יתברך, וככה, לא בהרבה מאוד מאמץ, הצליחו... מה? לא, אשתו. לא ב... זה הצליחה לפתות אותו לעסוק לעסוק בגניבה. זאת אומרת, כן מאמץ. בכל אופן, זה נראה קצת... יש אפשרות לקרוא את הסיפור הזה גם אחרת קצת. יש פה איזה איש טיפוס שהוא אמנם יושב ולומד תורה, כן? ירא שמיים, על התורה והעבודה, אבל זה ברור מהסיפור שהחיים שלו הם משעממים. כלומר, אם אתם זוכרים, פעם למדנו את מעשה מרב ובן יחיד, גם שם היה בן יחיד, שהיה לו את הכל, הוא ישב ולמד תורה והכל היה בסדר, אבל היה חסר לו את העיקר, היה חסר לו את סיפור העלילה. כלומר, כל דבר היה במקום, אבל לא היה מנגינה שחיברה בין הדברים, ואז הוא רצה לנסוע לצדיק, ואבא שלו כל הזמן אמר לו, אל תיסע, מה, אתה תיסע לצדיק, אתה יותר גדול ממנו, אני יותר גדול ממנו, מנע ממנו מלנסוע לצדיק. גם שם היה בן יחיד של רב, שהיה לו הכל, והוא למד תורה, הוא היה במשבצות הנכונות, אבל זה לא היה זה. המזל לא העיר. מה זה נקרא שמזל מאיר? זה אומר שהולך. אתה עושה משהו וזה מצליח, זה יוצא. זה נוצרים דברים, יש איזה יצירה, יש איזה אפשרות, יש כאן איזה משהו. מה?
זורע
וקוצר, יש כאן איזה משהו. וכאן מדובר באדם שהוא אברך טוב, הוא כוללניק, הולך כל יום לכולל וחוזר, מקבל את המלגה בסוף החודש וכל זה. אין ברק בעיניים, אין ריח של הרפתקה, אין איזה עלילה, אין פה... אין חיות, הכל אפור, הצבע הוא אפור, כן? עכשיו הוא היה רק על התורה ועל העבודה, ודווקא אשתו של האיש הזה, היא מרגישה, אמנם זה לא יפה ללכת לחוזה בכוכבים, ולא עושים דברים כאלה, אבל היא בתחושות הפנימיות שלה כאישה אומרת לו, תקשיב, אתה צריך שמישהו יעזור לך, שמישהו יגלה לך, מישהו מבחוץ יגלה לך, איזה משהו שקיים בך, כי לא יכול להיות שזה הצבע שלך בחיים. אפור, מת, מעונן כזה. לא יכול להיות שזה... מילא אם היית בתוך, בתוך בית המדרש, היית מגלה איזה כוח מיוחד, אבל לא יכול להיות שזה מה שאתה, תלך אליו. הפצירה בו זוגתו. והדבר המפתיע זה שזה נגע בו. רצה, לא רצה. לא רצה, למה לא? תן שם, תגיד לי, יש שם בחור שקוראים לו מידן. תגיד לו שבאופן אישי הוא הסתדר איתי. לא רצה, אומרת, כאילו, לא רצה, זה לא יפה, הלכת לחוזה בכוכבים, זה לא זה, זה... אבל למה הוא כן רוצה? כי... או כי, גם כי זה, יש, זה מים גובים עם תקו, וגם כי הוא בעצמו מרגיש ש, שזה לא זה, האמת שזה סוגיה... זה, לא, אני לא חושב שזה קונפליקט בין יצר הרע ליצר הטוב, אלא זה קונפליקט בין יצר הטוב ליצר הטוב. יש יצר הטוב אחד הפורמלי, שאומר, אסור לעשות דברים, ללכת לחוזה בכוכבים וכאלה. ויש עוד יצר טוב אחר שאומר, אבל לא יכול להיות שאלה החיים שלי. אני פותח כאן סוגריים, בסדר? בלי להשוות לגמרי, אבל... הרי טובה תורה מכל סחורה, והתורה היא הסחורה הכי טובה וכו' וכו' וכו', נכון? ובכל אופן, אנחנו רואים, נגיד עכשיו בציבור החרדי, שהרבה מאוד אנשים בוחרים בשלב מסוים לצאת ולעבוד. למה? מה, זה רק אילוץ כלכלי? זה לא רק אילוץ כלכלי, כי יש שלב שבו אדם אומר לעצמו, ודאי, צריך לקבוע עיתים לתורה וכו', אבל אני, יש לי עוד נקודות חיים שצריכות לצאת אל הפועל, ואני רוצה להביא אותו לידי ביטוי. למד, שקד על התורה. מי שמוכשר בזה ומצליח בזה, מצוין, ימשיך הלאה, אבל לא כולם. הגמרא אומרת, אלף נכנסים, אחד יוצא, נכון? אז מי שלא יוצא, מה, אין בו שום, יש בו כישרון לדברים אחרים, כי אחרת העולם לא היה מתקדם, אחרת אם כולם יראות... לא כתוב כאן. זה לא הסוגיה איך הוא לומד, אלא זה ברור שיש כאן איזה, יש לו עוד כישרונות שבכלל באים לפועל, בכלל רבי נחמן בחדר, בדקת בחדר? לא משנה, עזוב, אני אחרי זה פרוס. עוד שנייה, זה ברור שאחרת העולם לא היה מתקיים, אם כולם היו רק לומדים תורה, אז העולם לא היה מתקדם, לא היו אופים ולא היו צבעים ומשפצים וחקלאים וכו' וכו'. אז הקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות, פיזר אותם. וכאן, דווקא זוגתו, החלק הפרקטי, אמרת לו, איך? אתה כאילו נעול על המשבצת, אמרו לך מגיל צעיר ללמוד תורה, ללמוד תורה, זה... אבל אתה רואה שזה אצלך לא זז לשום מקום. למדת ולמדת, אבל זה לא פורץ הלאה לעוד מעגלים שתלמד אחרים, תקים איזו ישיבה, כאילו אתה ממשיך. כן, אבל זה לא רק פרנסה, אלא הפצירה בזוגתו שילך לך, אולי יעץ לו, זה הייתה טובה שיוכלו להיגאל מעניותם הקשה והמרה. עניות זה לא רק מעמד כלכלי, זה מעמד נפש. ראיתי באיזה מקום שאומרים, מה ההבדל בין עשיר לבין עני? הרי גם, באלון של קרוב אליך. הרי גם לעני יש ימים שהוא מרוויח הרבה כסף, וגם לעשיר יש ימים שהוא מפסיד לא מעט. אז אומרים, ההבדל הוא... כן, אתם מכירים את הבדיחה על אחד שהגיע לחבר שלו, אומר לו, מה שמעתי עליך שהרווחת 2 מיליון דולר? זה כמעט נכון, שני תיקונים. זה לא 2 מיליון, זה 15 מיליון, וזה לא הרווחתי, זה הפסדתי. טעות קטנה. אז ההבדל הוא שהעשיר, גם כשהוא מפסיד, הוא יודע שהוא עשיר. חושב על עצמו כעשיר. ואני, גם כשהוא מרוויח, ממשיך להתנהג כעני. אז העניות זה לא רק מעמד כלכלי, אלא העניות זה... עניות. זקנות כזאת. חיים. חיים של... שאין בהם איזה... אין בהם איזה פריצה, אין בהם איזה פריחה, אין בהם איזה יוזמה, אין בהם איזה רעננות. כל... זה המצב. והיא דווקא, יש לה תחושה טובה לאישה. הרבה פעמים אישה יש לה... היא מבינה שמשהו כאן צריך לעשות שינוי. השינוי הזה לא קורה מאליו, הוא לא קורה בקדושה, אז הוא קורה מהכיוון האחר. מי שולחת אותו. ואז הוא מקבל איזו ידיעה מדהימה. המזל שלך יהיה בגניבה. אינסטינקט ראשוני, מה? אסור. אסור, אז מהר נחביא את זה, נסתיר את זה, כאילו לא נספר את זה. אבל החוזה בכוכבים, אתם יודעים שהם... יש חוזים בכוכבים, לא סתם התורה עשרה את זה, כי הם לפעמים יודעים לקלוע, אסור ללכת לשם, כי זה מהמקום של התאומה לפעמים, וגם זה סוגר, אבל... זה נגע בו, באיזה מקום. פתאום מישהו נגע לו באיזה נקודה רדומה, שהיא, אם רק טיפה נוגעים בה, היא מתחילה לעוף. ולכן הוא לא מצליח להשתיק את זה לגמרי. הוא לא מספר את זה לאשתו, אבל באמצע הסעודה, מה קורה לו? למה הוא צוחק? מה? הזכרנו כמה פעמים, צחוק הוא בעצם תגובה לפרדוקס. זה משהו, זה תגובה לפרדוקס, זה משהו מופרך. מה הפרדוקס פה? מה, 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 מה מתנגש? איך, איך? כאילו, הלב אומר, וואלה, הוא צודק, אני צריך להיות גנב. אבל הראש אומר, אסור להיות גנב, כאילו, זה לא, זה לא מסתדר. אם זה, אם זה לא היה מתלבש על הלב שלו, אם היו אומרים לו, תשמע, אתה, אז הוא לא... הרבה פעמים אומרים לנו דברים בחיים, וזה עובר לנו ליד האוזניים, כאילו, זה אמר, בסדר, כאילו. אבל מכיוון שזה נגע בו, באמת זה נגע בו, אז... והוא נסה להסתיר את זה, הוא לא מצליח. יש כאן פרדוקס אמיתי. כי בפנים הלב אומר, וואנה, הוא צודק. אני, רק מדברים איתי על גניבות, אני מתחיל...
אבל
זה
יכול להיות שיש לו כישרון מנקולקת בשבילי?
שואלת. אביה. אביה, הייתכן ש... זה מה, סיפור לא חינוכי הסיפור הזה. אה? יש לך מזל להיות גנב. וזאת הסיבה שהאיש הזה הוא מאוד מאוד חינוכי. והוא מסרב לשתף עם זה פעולה, הוא לא מספר את זה, לא מעביר את זה עליו, אבל מצד שני, זה עובדה, כאילו רבי נחמן אומר, הנה, זה נגע לו בנקודה.
ואתה שחל את כישרון,
אפשר לנתן את זה למשהו טוב? איך אפשר לנתן? בדיוק. אז בואו, יפה, 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 יפה. החוזה בכוכבים אומר לו, מזלך יאיר בגניבה. הוא לא אמר לו, מזלך יאיר אם תהיה גנב. הוא אמר לו, אם תעסוק בגניבה, מזלך יאיר. ברשותכם, בואו רגע נפשיט את הגנב מהמסכה ומהעסק מאחורה, וננסה להבין מה עושה גנב. לוקח דברים מאנשים ומעביר אותם אל עצמו או לאחרים בלי רשות. זה הגדרת המלאכה, נכון? זה נקרא להיות גנב. מה? הגנב הקלאסי. אז אתם אומרים, תשמע, במקום להיות גנב, לך תהיה גנב באמצעות החוק, לך תהיה פורץ דלתות, פורץ מנעולים. כן? אתה מזמין פורץ, תוך 5 דקות הוא פורץ לך את הדלת, אומר לך, טוב, 300 שקל. הוא אומר, מה? בשביל 5 דקות, הוא אומר, אתה רוצה שנתקע אותך פה 3 שעות? אין בעיה, כאילו אתה... נכון? אתם הולכים כאילו לכיוון של... אתם הולכים לכיוון של... של... של כאילו... איך אני... כמו מה שהגמרא אומרת, שיש אדם שנולד במזל מאדים, אז הוא יכול להיות או רוצח, או כירורג, או מועל, וכו' וכו'. אבל אני חושב שאפשר לפרש את זה אחרת, כלומר, אפשר להציע כאן עוד אפשרות. לקחת את המהות של הגניבה ולעשות איתה שימוש, לדוגמה. מי הגנב הכי גדול? לא. לא. אני. לא גנב הכי גדול, אני גנב קטן. אבל מי שעוסק בתחום. נסעתי עם, לפני כמה זמן נסעתי להעביר שיעור בישיבת דימונה. אימונית, הלוך וחזור. כשנכנסתי למונית בחזור, אז ליווה אותי הראש ישיבה. אומר לנהג מונית, תיזהר ממנו. הוא יכתוב עליך סיפור. זה, לכתוב סיפורים, לספר סיפורים, זה בעצם לגנוב. זה לקחת משהו שקרה למישהו להעביר אותו אליי, לא לספר אותו על עצמי, אבל כאילו אני מעביר אותו אליי, אני כן מספר אותו על עצמי, כי אני מספר אותו במילים שלי, לא במילים שלו, הוא כנראה מספר את זה אחרת. אני מספר את זה במילים שלי, אני מכניס בזה גם את התובנות שלי וכו' וכו', ואת זה, ומוכר את זה, כאילו, בסוף לאנשים ב-40 שקל, כן, כאילו. 50. מה? 50, טוב. שובר את השוק פה. כן. זה דוגמה. זה דוגמה לאיך, כאילו, ממש מזלך יאיר בגניבה, זה אם תתעסק בלקחת דברים ולהעביר אותם ממקום למקום, באופן שאי אפשר, כלומר, בצורה הרגילה זה לא היה עובר. אז תצליח. הוזכר כאן גניבה דעת. זה גם אופציה. מזלך יאיר אם תהיה גונב דעת. הרבה מאוד מטפלים, כל מיני פסיכולוגים וזה, משתמשים בכלי הזה של גניבה דעת. כאילו, אתה... כל מיני... לא עובד, אבל כל מיני תרגילים, כל מיני תרגילים פסיכולוגיים, כל מיני... הולכה למקום אחד כדי בכלל להביא למקום אחר, כאילו הם מחלצים מהבן אדם בפנים, מהאישיות שלו, כל מיני דברים, בלי שהוא בעצם ימודע לזה או יסכים לזה לגמרי, כי אחרת זה לא יתקדם, יש כאן איזה מין תהליך כזה שהם מוליכים, להוליך משהו, מזלחה העיר בגניבה. זה נכון. יש לו את הכישרון. כבר הגעת לסוף, חכי, אנחנו רק בהתחלה. איזה עוד אפליקציות אפשר לעשות להיות גנב? כן? רסאפ, מצב הזה. מזלך יאיר. אני אומר, האיכות להיות, יש הרי את הממרה המפורסמת של רבי זושה, שיש שבעה דברים שלומדים מגנב, נכון? הוא זרים, מהיר במלאכתו, נכשל פעם אחת, ינסה עוד פעם, לא בוחל במלאכה קטנה כגדולה, עושה מלאכתו ביום ובלילה, מתפלל, הקדוש ברוך הוא, כאילו כל מיני. אז טוב, אלה איכויות שיש בגנב, אבל כאן זה כאילו, אתה יכול לקחת דברים מהגניבה עצמה, אבל כאן מדובר על האיכות של הגניבה עצמה, מה זה להיות גנב? מה המלאכה עצמה? מה היא כוללת? היא כוללת היכולת להעביר חפץ ממקום למקום, תוך כדי התגברות המכשולים. תוך כדי התגברות המכשולים. יכול להיות להעביר אליי, יכול להיות גם להעביר מישהו אחר, כי כאן, חלק מהמקרים, הוא היה סוכן. להעביר משהו ממקום למקום, תוך כדי התגברות על מכשולים. בניגוד לדעתו, נכון? אני לא חינם. אתה מדייק את המכשול. אתם מבינים שנגיד מורה יכול להיכנס לכיתה, והכיתה לא רוצה ללמוד. לא רוצה ללמוד. הם מתנגדים. והוא צריך עכשיו לגנוב אותם שכן ילמדו. צריך להיות גנב בשביל זה. איך? לא יודע, אני לא... יש מורים שיודעים לעשות את זה. הכיתה שלא רוצה להתפלל, אני מכיר שמורה אחד שעשה את זה, הכיתה שלו בגדול לא הביא עניין בתפילה, אז הוא החליט לגנוב אותם לשם, אז הוא אסר עליהם לבוא לתפילה. אסר עליהם, אומר להם, אני אוסר לכם להגיע לתפילה. ותפילה הייתה ב-8, מי שיגיע לפני 8:30, הוא יקבל עונש. יש! איזה רב דפוק! איזה 8:30. והוא התעקש, לא, אני לא... אחרי כמה זמן באו אליו חלק מהחבר'ה, הדוסים, הנקפות נצפון, אולי בכל זאת, אנחנו רוצים... לא, 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 בשום פנים באופן, אין מצב, כאילו, אתה... ככה הוא כאילו, הוא גנב אותם לזה. ובסוף הם כבר, אז רגע, למה לא, רגע, קרה שם איזה משהו, והם חזרו. זה כאילו כמו סוג של איזה מניפולציה, נכון? זה לגנוב, להעביר חפץ ממקום למקום, בניגוד לדעת הבעלים. הייתי מוסיף על דבריך, בניגוד לדעתם חיצונית של הבעלים, כאילו לגלות כאן איזה מין דעת פנימית. זה איכות של גנב. זה יכולת להגיע בדרכים עקיפות. הגמרא קוראת לגנב גם בא במחתרת. לבוא מבפנים, לבוא מאחור, לא דווקא בחזית. זה נקרא מזלך יאיר בגניבה. זה אפשרות לפרש את זה ככה. אבל בסיפור הוא לוקח את זה לפירוש הפשוט. זה מאוד מעניין שלפחות בהתחלה הוא עדיין, כלומר, יש כאן איזה נקודת מעבר בסיפור, בדף הראשון הוא עדיין שליח של אשתו. כלומר, באמת מזלו מאיר לו בגניבה, הוא חווה את ההצלחה האדירה בזה, הוא גם נהנה מזה. כי אדם מצליח למשהו, הוא נהנה מזה, טוב לו, אבל הוא עדיין, הוא שליט על הגניבה ולא הגניבה שולטת עליו. הוא לוקח רק מה שהוא צריך לפרנסת אנשי ביתו, ומפסיק, כן, רצה, לא. כלומר, הוא משתמש בגניבה, הוא משתמש בה, אבל בחצי כוח. עושה גם את היישום הלא נכון שלה, ומיד פורש. רבי נחמן אומר לנו, גילו לך את התחפושת הזאת, כדי שתבין שיש שם באמת משהו שהוא שלך. לא כדי שתיקח אותה בחצי כוח, לא כדי שתיקח אותה באיזה, או ליישום הלא נכון שלה. גילו לך כאן משהו, זה נראה לך תחפושת, אבל זה לא באמת תחפושת, זה מי שאתה באמת. הרבה פעמים מי שאנחנו מתחפשים אליו, בתוך הדמות שאנחנו מתחפשים, או הדמות שאומרים שהיא מתאימה לנו, מסתתרת איזו נקודה אמיתית מאוד מאוד, כן? כאילו, ילד שמתחפש לשודד ים, הוא שודד ים. עכשיו בוא נראה איך אפשר להוציא את השודד הזה לפועל, בלי שהוא גונב סירות, אבל עם זה שהוא שודד, עם זה שהוא, עם כל ההרפתקנות, וכל הרעננות, וכל המוכנות לקחת סיכונים וכו' וכו'. למה הוא כל הזמן הולך לשודד ים, הילד הזה? ולמה הוא הולך לקובוי, והוא הולך להיות לשוטר, והוא לגנב, והוא וכו' וכו'. עד שהגנבים מכניסים אותו לחבורתם. ואז הם מציעים לו לבוא ולגנוב, נכון? את בגדי המלך העיקריים שקבועים בו אבנים, תורות ומרגליות וכו' וכו'. לגנוב את הבגדים של המלך. חלק מרכזי מייחוד של גנב זה היכולת לו לפעול בסתר. גנב הרי לא תופסים אותו. כלומר, הגנב בעצמו הוא סוג של לבוש. אתם מבינים מה אני מתכוון? מבינים? כן, נגיד. הגנב בעצמו הוא בעצם מצליח לפעול באיזה מין, כאילו, קרה כאן משהו. איך? לא יודעים. היה פה חפץ, עבר לשם, מישהו העביר, אבל המישהו הזה הוא נסתר. כשהחוזה בכוכבים אומר לו, מזלך יאיר בגניבה, הוא בעצם אומר לו, מזלך יאיר אם תישאר סמוי. וזה עוד אפליקציה של גניבה. מה ההבדל בין גנב לבין גזלן? גזלן עושה את זה ביום. גנב בלילה, הוא נסתר. מזלך יאיר אם תישאר נסתר. זה עוד סוג של גניבה. מישהו, לדוגמה, אני אספר לכם סיפור על מישהו שהוא ממש גנב, חבל על הזמן בהקשר הזה, בשידוחים. הוא רוצה להציע מישהו למישהי. כן? אז מה הוא עושה? להלן, אני מגלה לכם את זה, אני מקווה שאני לא ארוס פה כמה שידוחים. להלן תוכנית הפעולה. הוא אומר ככה. הוא הולך לרובן, אומר לו, תקשיב, לך תציע לחבר שלך את לאה. אז רובן הולך לחבר שלו, תשמע, חשבתי להציע לך את לאה וכל זה. טוב, אני אחשוב. תודה על ההצעה, אני אברר. אותו גנב, זה, חכה יום 24 שעות, שולח איזה מישהו אחר לגמרי, את יוסף, הוא הולך לחבר שלך, תציע לו את לאה. אז הוא הולך, הוא אומר, תשמע, רציתי להציע לך את ה... וואלה, נגנב, בוא נאחי, ב-24 שעות, שני אנשים מציעים לי את אותו... אותו בן אדם, מה קורה? הגנב הראשי מחכה עוד 24 שעות, ושולח עכשיו איזה... מה?
האימא.
הוא עוד איזה... מקיף את הסיפור הזה 5-6 כיוונים, גם דואג שבמקרה, כשהבחור הזה יעבור, גם לאה בדיוק תעבור מולו באיזה חזרה מאיזה שהוא, גם את זה הוא מקמבן, והוא כאילו כבר מגיע, בסוף הוא אומר, אין, אצבע אלוקים היא, אצבע אלוקים, אין, זה, הוא כבר מגיע לפגישה כבר מבושל לגמרי, אין פה, כאילו זה, הוא לא יכול ללכת לגד הזה, תשמעי, את לא יודעת, מזה, מה, כל, בת קול, יצא בת קול, רק מציעים לי אותך כבר שבוע שלם, זק, טק, סוגרת חתונה, וכשהם מגיעים ליובל ה-60, אז הם מספרים להם שבעצם עבדו עליהם והכל זה, והם בכלל לא מתאימים וסתם. גנב, כן. פועל בהסתר. אם הוא יגלה את עצמו, יחשוף את זה, כמו שעכשיו עשיתי הרגע, אז זה הרס את הכל, כן? אז הזכה העיר בגניבה זה גם, הזכה העיר אם תישאר נסתר, אם תישאר מאחורי הקלעים, אם תעביר דברים, שזה בעצם מה שעושה, מה שעושה סופר, כן? אם אני, הרי זה ההבדל בין סופר, מיד הרי הוא מיד קבל כאן כובע שמספר סיפורים, זה ההבדל בין סופר לבין עיתונאי. הרי אם הייתי נכנס להגיד למונית והייתי אומר לו, תשמע, הנהג מונית, אני עיתונאי, אני רוצה לראיין אותך. תשאל אותו שאלות, לא טוב. אז הוא היה מתנסח לי כמו דוקטור. אני כלום, אני סמוי, אני לא מגלה שאני פה באמת. אני קורא כאן איזה סיפור, אז אני מקשיב טוב כדי לזכור. יצאנו מהמונית, השארתי לו 100 שקל, אבל לקחתי את כל מה שקרה בפנים איתי. ונשארתי נסתר. האמת שקרו לי כמה, קרה לי פעם מקרה שגילו אותי. עלו על הגנב. זה סיפור שמופיע בספר הראשון. הסיפור שאני אספר לכם עליו, אבל, לא, אבל מה שאני מספר לכם לא, לא מופיע שם. יש בספר הראשון שכתבתי סיפור על בית כנסת במרכז הקניות באבא יאל סילבר. הלכתי פעם לקנות עם אשתי, ואז השומר שם בכניסה אומר לי, אתה יכול לעבור להשכין לנו מניין? אמרתי לו, מניין? בבקשה, אבל איפה מניין? קיצור, לוקח אותי לאיזה מקום. בית כנסת קטן הם עשו להם שם בתוך איזה כוך. אמרו לי, חכה פה, ואז אני רואה אותו רץ ומגרד מניין, מחליף את השומר, ראו בשומר, ראו, 10 אנשים מהרחוב, מניין. באמצע יום העבודה, עם פתח אליהו, עם קורבנות, הכל, תפילה חבל הזמן. טוב, זה עשה להם המון רושם, התפילה המיוחדת, תפילת מנחה. אז כתבתי את זה בתור סיפור. מופיע בספר הראשון. סוג של גנב, כאילו באתי, כאילו, אבל בסתר, כי... אבל שבועיים אחרי זה אני מקבל טלפון. אני שלחתי את זה, את הסיפור הזה שלחתי לאלון מעייני הישועה, ושבועיים אחר כך אני מקבל טלפון. הלו, שלום, כן, דבר עם אייל ורד, כן. מדבר, שמואל, לא דחת השם שלו, משה או שמואל, מבית כנסת, ו... כן, מה זה, אני יכול... אומרתי, שמע, אני בדרך כלל לא קורא אלונים, אני לא זה, אני ככה... מביא אותם בשביל אשתי. ואז אשתי קוראת, היא אומרת לי, תראה משה, זה בית הכנסת שלכם, תראה מה זה. אז הוא אומר, אז אני קראתי והתרגשתי וצילמתי את זה בהרבה עותקים, תליתי את זה בכל אשקלון. הוא אומר לי, אבל תדע לך, קיבלנו תרומה של מזגנים בזכותך. מישהו תרם להם מזגן, כן. אחר
בבוקר, אני אגיד לך, תראה שאמרת את זה
באינטרנט. יכול להיות, עד רבה, זכו אותם בעוד משהו. מקסימים. אז לפעמים הגנב נחשף, האמת זה לא נוח, זה לא, אתה כאילו רוצה לכתוב את זה ולהישאר, לכן יש גם סופרים שכותבים את ה... הם לא מזדהים בשם שלהם, יש להם איזה, נכון, אקרוסטיכון כזה, איזה שם ספרותי וכל זה, הם כאילו נשארים, מה?
שם
ברק. שם עד, כן, שכאילו נשארים, יש כאלה סופרים שהם מסתירים את עצמם, לא רוצים ש... אתה רוצה להישאר כמו סוג של איזה אנונימוס, זה מה שקורה כאן. לכן, בעצם, מבקשים לנו לגנוב את הלבושים של המלך. שגם הלבושים עצמם זה משהו שעוסק בהסתרה, ולכן הוא נמשך לזה, כי זה בדיוק המזל שלו. רצה, הוא רוצה, כי זה בדיוק העניין שלו. הוא לא רוצה, כי לא עושים דברים כאלה, ואסור לגנוב, והפעם זה כבר לא אשתו שלחת אותו, שיש איזו הצדקה לפרנסה, אלא זה כבר גנבים שולחים אותו, הוא כבר מרגיש שהוא הולך ומדרדר, הוא כבר מרגיש שזה הולך ונהיה לא טוב, אבל הולך... וגונב את בגדי המלך.
אז בעצם בזה שהוא בסוף לא הסתיר, אז בגלל
זה... בסוף, אתם כל הזמן רוצים לסוף, אתם רוצים לגנוב את הסוף מההתחלה, שזה גם כסוג של גניבה, אבל אני לא אתן לכם. את ההמשך של הסיפור נראה בעזרת השם בשבוע הבא.